בבא קמא, דף קו, מתחילים בעזרת השם, דף קה עמוד ב', שורה 11 מלמטה. אמר רב ששת, אחד הפקיד פיקדון אצל חברו, שעון זהב יקר, או שור, סוס, תשמור לי עליו. השומר קיבל עליו שמירה. יום אחד מגיע המפקיד אל השומר ומבקש ממנו, תחזיר לי בבקשה את הפיקדון, תודה רבה ששמרת לי עליו. אותו שומר נכשל בגזל, בשקר, והוא משקר ואומר, לא הבאת לי בכלל פיקדון, לא יודע מה אתה רוצה ממני. הוא כופר בפיקדון. באים עדים ומעידים שהוא כן קיבל את הפיקדון הזה, ומעידים שבזמן שהוא אומר שהוא לא קיבל, הפיקדון היה אצלו, והוא היה יכול אפילו להחזיר את זה באותו רגע, רק הוא נכנע ונכשל אחרי יצרו הרע, והחליט לשקר, לגנוב את הפיקדון הזה. נעשה עליו גזלן, עם המילים שהוא אמר, שאין אצלו את הפיקדון, בזה שהוא כפר בפיקדון, הוא לא שומר מכאן ולהבא, אלא גזלן. וההלכות שלו מתחלפות. אם עד עכשיו, כשהוא היה שומר, אם היה קורה מקרה אונס, הסוס היה מת, נפל עליו התקרה, דברים שהם לא תחת שליטה של השומר, הוא היה פטור. אבל כעת, כשהוא הפך להיות גזלן, הוא חייב אפילו באונסין. מנסה הגמרא להוכיח את זה מברייתא, את דבריו של רב ששת. ותנא תונא, הפסוק אומר על שומר שמכחיש, כופר בזה שטוענים שיש אצלו פיקדון, וכיחש בה. בהמשך כתוב, והשיב את הגזלה אשר גזל. למדנו שהפסוק מעניש עונש את אותו שומר שכופר בפיקדון בזה שהוא הופך להיות גזלן. והוא כבר לא שומר שפטור באונס, אלא הוא הופך להיות גזלן שחייב לשלם אפילו אם קרה מקרה של אונס בגזלה. הרי יש כלל, אין מענישים אלא אם כן מזהירים. חייבת להיות קודם כל אזהרה בתורה ורק אחר כך עונש. ואם כאן והשיב את הגזלה אשר גזל זה כבר העונש, היכן כתובה האזהרה שאסור לכפור בפיקדון? מניין? תלמוד לומר במקום אחר מפורש, לא תכחשו, אל תשקרו. אז יש אזהרה, לא תכחשו, ויש עונש שאם אדם כפר וכיחש בפיקדון, הוא הופך להיות גזלן שחייב באונס. מאי, באיזה מקרה הברייתא הזאת מדברת? לאו, וכי לא מדברת לעונש על אחד שכפר כפירת ממון, שהוא רק שיקר ואמר שהוא לא קיבל עליו שמירה את אותו פיקדון, אף על פי שהוא לא נשבע לשקר, וכדבריו של רב ששת שהוא הופך להיות גזלן. אם כן יהיה מכאן הוכחה לדבריו, דוחה הגמרא זה לא הוכחה מוחלטת. אפשר לומר שזה בא ללמד אותנו עונש על אחד שנשבע שבועה לשקר, שאותו שומר לא רק שיקר, אלא הוא גם נשבע לשקר, ואז מענישים אותו שהוא הופך להיות כמו גזלן שחייב באונס. שואלת הגמרא, איך אתה אומר דבר כזה? הרי מדקתנא סיפא, זה שכתוב בהמשך הברייתא, מקרה מפורש שהשתבה. מכלל הדברים אתה למד שהרישא, שחלק הראשון של הברייתא מדובר אפילו שלא השתבה, מה כתוב בהמשך של הברייתא? דקתנא סיפא, ההמשך של הברייתא מדברים על המשך הפסוק, ונשבע על שקר. ולכן, אם הוא אחר כך הודה, אז מדברים על שומר שקיבל עליו לשמור פיקדון, ובאים לבקש ממנו את הפיקדון, הוא משקר, ואומר שהוא לא קיבל פיקדון, והוא נשבע לשקר, ואחר כך הוא הודה שהוא נשבע לשקר. אז לא רק את הקרן של הפיקדון הוא צריך להחזיר, אלא להוסיף חומש ולהביא קורבן אשם. אז על זה אומרת הברייתא, למדנו עונש שאדם נשבע לשקר, הוא צריך לשלם תוספת חומש ולהביא קורבן אשם. אזהרה מניין? איכן התורה מזהירה את האדם לא לעשות את המעשה הרע הזה? תלמוד לומר, במקום אחר לא תשקרו. והוא הלך ונשבע לשקר, אז לכן הוא נענש שהוא צריך לשלם חומש ולהביא קורבן אשם. ומזה שהחלק השני בברייתא, מדי סייפה מדברים שהוא השתבש, שהוא נשבע לשקר, כנראה החלק הראשון של הרישה מדבר אפילו דלא השתבש. ובכל זאת, עצם השקר שהוא שיקר שהוא לא קיבל את הפיקדון לשמירה, כבר הופך אותו לגזלן. האמרי, דוחה הגמרא, אפשר לומר שגם החלק הראשון, אידי, וגם החלק האחרון, אידי, שניהם מדברים דה השתבש. ואם כן, תשאל מה ההבדל בין החלק הראשון לחלק האחרון. בחלק האחרון, כאן מדובר כשהוא הודה שהוא שיקר, ולכן הוא חייב חומש ואשם. וכאן, בחלק הראשון מדובר שהוא לא הודה מעצמו שהוא שיקר, אלא באו עדים ועידו נגדו. אם עטו עדים, אם באו עדים ומעידים שהוא שיקר והפיקדון אצלו, הוא הופך להיות כמו גזלן והוא חייב גם באונסין. גם אם הפיקדון ינזק, ייפסד, מחמת אונס, הוא יהיה חייב. ואף על פי שעד עכשיו כשהוא היה שומר הוא היה אמור להיות פטור, הוא הופך להיות גזלן והוא יהיה חייב. והחלק השני של הברייתא מדבר כשעודויי עודי, שהוא הודה מעצמו שהוא נשבע לשקר. ואז הוא חייב בתשלום הקרן של הפיקדון, בתוספת חומש וקורבן אשם. ולכן התורה צריכה להזהיר שתי עזרות כדי ללמד אותנו את שני הדברים. אבל אם הוא רק יכפור ולא יישבע לשקר ועדים יעידו נגדו, יכול להיות כמו דבריו של רב ששת שהוא יהפוך להיות גזלן וחייב בו נסין. אז אם כן, מהברייתא הזאת אין מצד אחד ראייה לרב ששת, אבל מצד שני גם אין מכאן קושייה על רב ששת. מנסה הגמרא כעת להביא קושייה על רב ששת ממשנה, מטיב רמי בר חמה. אחד תובע את חברו ממון, וחברו יש לו כוח להישבע שהוא פטור ולהימנע מלשלם. רק אנחנו לא סומכים על השבועה שלו, כי הוא אדם כזה שידוע לנו שהוא יכול להישבע לשקר בלי שום מניעה. במקרים האלה תקנו שמכיוון שזה הנתבע לא נאמן בשבועה שהוא יישבע, אז זה שתובע ורוצה להוציא ממנו כסף נשבע ולוקח. למה? כי שכנגדו חשוד על השבועה, שאולי הוא נשבע לשקר ואי אפשר לסמוך עליו. כיצד הוא נהיה חשוד? מה קרה שאתה לא סומך עליו? למה נראה לך שהוא יכול גם להישבע לשקר ואתה לא מאמין לו? מדובר פה על אחד כזה שנתפס שקרן על שבועת העדות. באו אליו, ביקשו ממנו, בוא ותעיד עדות על סיפור שאתה ראית, לטובת האדם שבא ומבקש ממנו שיעיד. והוא אומר, לא ראיתי. משביעים אותו, תשבע שלא ראית. והוא נשבע לשקר, ואחרי זה הוא הודע שהוא שיקר. אז הוא כבר לא נאמן על שבועתו. ואחד השבועה שאנחנו מדברים פה, שבועת הפיקדון, אחד הפקידו אצלו פיקדון, ובאים לקחת את זה ממנו, הוא נשבע שהוא לא קיבל שום פיקדון. ואפילו אם הוא נתפס שקרן על שבועת שווא, סתם, ברוב כסילותו וטיפשותו, נשבע על עמוד של זהב שהוא של כסף. שבועת שווא, שבועה לחינם. שלא כפר בממון ולא הזיק את חברו, מכיוון שהוא נשבע שבועות לא נכונות, הוא כבר לא נאמן בשבועה שלו. ואם איתה, אם ישנם ונכונים דבריו של רב ששת, ששומר, שמשקר וכופר בפיקדון, והוא טוען שהוא לא קיבל אותו, בזה לבד הוא הופך להיות גזלן, הרי גזלן הוא בעצמו כבר לא נאמן בשבועה, הוא לא מאמינים בו בשבועה שלו. אז בכפירה שהוא כפר על הפיקדון בלי שבועה, הוא דהפסילי, הוא כבר נפסל. מה צריך להגיע לידי שהוא גם נשבע לשקר בשביל לפסול אותו? ומזה שכתוב כאן בברייתא, שבשביל שהוא יהיה פסול ולא נאמן בשבועתו, הוא צריך להישבע לשקר שבועת הפיקדון, מוכח שעצם זה שהוא הכחיש, הוא עדיין לא הופך להיות גזלן, ולא כמו דבריו של רב ששת שאמר שהוא הפך להיות גזלן, ומהברייתא הזאת תהיה קושייה עליו. דוחה הגמרא זה לא קושייה, שהבדל גדול בין דבריו של רב ששת לדברי הברייתא כאן. אמרי, כאן בברייתא, שזה שהוא הכחיש בפיקדון, הוא עדיין לא הופך להיות גזלן, במה יסקינן, באיזה מקרה אנחנו מדברים? דקאי באגם, הבהמה לא הייתה בידו, אלא במקום אחר, למשל באגם, במקום המראה. דלאו כפירה הוא, על זה רב ששת מודה שזה לא נחשב שהוא כפר. למה? דסבר, הוא חושב לעצמו, השתמית נלי, אני השתמת מהמפקיד, הדאזיל נאום הייתי נלי, עד שאני אלך ויביא את הבהמה, כי כרגע היא לא נמצאת ברשותי, אני אלך לחפש אותה, אני אלך לאתר ולמצוא אותה, ואז אני אביא לבעלים את הפיקדון. ואם כן, כאן בעצם שהוא מכחיש, הוא עדיין לא הופך להיות גזלן. ורק כשהוא נשבע לשקר, הוא מתבטל מנאמנותו, הוא נהיה מבוטל מנאמנותו בשבועה. אבל רב ששת דיבר, כשהעדים מעידים בזמן שהוא כפר והוא טען שאין לו פיקדון, שהפיקדון היה תחת ידו. וראיה לזה שיכול להיות שומר שרק מתכוון לדחות את המפקיד, ולכן הוא לא נפסל, אלא אם כן הוא נשבע לשקר, תדע, דאמר רב אידי בר אבין, הכופר במלווה, אדם שלקח הלוואה, מגיע הזמן שהוא צריך להחזיר, הוא משקר ואומר שהוא לא לקח את ההלוואה. הוא עדיין קשר לעדות, כי הוא לקח את ההלוואה בשביל להשתמש בה, ומסתבר שבזמן שהוא צריך להחזיר לא היה לו מה להחזיר. עכשיו לעצמו שהוא ישתמת בינתיים עד שהוא יצליח למצוא כסף בשביל להחזיר. בינתיים הוא טוען שהוא לא לקח הלוואה. אחרי הרבה בסוף הוא יגיד, כן, הזכרתי שלקחתי ואני בא להחזיר. זה לא הופך אותו עדיין לאדם שלא נאמן בעדות. אבל אם הוא כופר בפיקדון, הפקידו אצלו פיקדון. ועדים מעידים שבזמן שהוא שיקר ואמר שהוא לא קיבל פיקדון, הפיקדון היה אצלו והוא היה יכול להחזיר את זה. אז הוא הופך להיות גזלן והוא פסול לעדות. שואלת הגמרא, איך רב ששת אומר שעצם הכפירה שהשומר כופר בפיקדון בלי שהוא נשבע לשקר, הוא הופך להיות גזלן וחייב באונסין של הפיקדון? והרי אמר אילפה, שבועה קונה. הגמרא מבינה מה הכוונה, שרק אם הוא נשבע לשקר, הוא הופך להיות גזלן שקונה את הפיקדון. דווקא שבועה היא דקניה, להתחייב באונס. אבל אם הוא כפר כפירה בלי שבועה, לא קניה, הוא לא קנה את הפיקדון להפוך להיות גזלן ולהתחייב באונס. מתרצת הגמרא, הכה נמי, גם דבריו של אילפה נאמרו באופן דקיימה באגם. שבזמן שהוא כפר ואמר שהוא לא קיבל את הפיקדון, הפיקדון לא היה אצלו. אם הפיקדון זה בהמה, הבהמה הייתה מקום אחר, למשל באגם. ולכן יכול להיות שהוא מתחמק ומשתמט מלהחזיר על ידי שהוא אומר שהוא לא קיבל את הפיקדון עד שהוא יצליח למצוא את הפיקדון ולהחזיר אותו. ואם הוא לא נשבע לשקר, הוא עדיין לא הופך להיות גזלן. והיא בית, אם תרצה לבאר את דבריו של אילפה, אפשר לבאר את דבריו באופן נוסף. היא בית אימה, אפשר לומר כך. מה הוא התכוון כשהוא אמר שבועה קונה? זה לא הכוונה ששומר, שכופר ואומר, לא קיבלתי פיקדון לשמור, אז הוא הופך להיות גזלן וקונה את הגזלה שהוא מתחייב אפילו באונס לשלם עליה. אלא הוא התכוון לומר משהו אחר. הוא התכוון לומר כמו דבריו של רב הונה. דאמר רב הונה אמר בשם רב. חידוש אדיר, אדיר ממש. אחד תובע את חברו. רב המעמיד במסקנה שמדובר כאן שאדם מגיע אל שומר חינם שלא מקבל תשלום על השמירה. והוא מבקש ממנו שיחזיר לו בחזרה את הפיקדון. והוא טוען לו, הפיקדון נאבד, טענת אבד. אומר המפקיד, אתה מוכן להישבע שזה נאבד? והוא נשבע לשקר. והוא לא הודה מעצמו שהוא נשבע לשקר, אלא באו עדים והעידו שהפיקדון נמצא אצלו. ומכיוון שהוא נשבע, זה פותר אותו מלשלם. כך מחדש רב הונה בשם רב. והוא אינו משלם. כשאחד אומר לחברו, מנה לי בידך, מדובר כאן בשומר שקיבל פיקדון של מנה. תחזיר לי אותו. ועלה הוא אומר, זה נאבד, אין לך בידי כלום. והוא נשבע, והוא לא הודע. ובאו עדים, פטור. אותו שומר, אף על פי שעדים מעידים שהמנה נמצא אצלו, והוא לא נאבד, הוא פטור מלשלם את המנה. שנאמר, הוא דורש את זה מפסוק. ולקח בעליו ולא ישלם. מה הוא לקח? כיוון שקיבלו בעלים שבועה, המפקיד, הבעלים, קיבל שבועה מהשומר שזה לא ברשותו, שוב השומר אין משלמים המון. אמר רבא, מסתברא מילתי דרב, מסתברים דבריו של רב, שמדבר על הפסוק ולא ישלם, מדובר כאן במלווה, שצריך כעת לשלם, דלהוצאה ניתנה, הוא לקח את ההלוואה בשביל להשתמש בה, להוציא הוצאות, ועכשיו אומרים לו שהוא לא צריך לשלם כי הוא נשבע. אבל פיקדון, שאין פה תשלום, יש פה השבה, צריך להשיב את הפיקדון שהפקידו אצלו. ברשותי דמרייקאי, הוא נמצא בעולם, בכל מקום הוא עומד ברשות בעליו, לכאורה לא שייך כאן ולא ישלם. זאת אומרת, זה נמצא כבר ברשותו של המפקיד. ואם כן, לכאורה, בפיקדון זה לא נאמר מה שאמר רב, ואף על פי כן, נשבע רבה באלוקים, שאמר רב אפילו בפיקדון, דבריו נאמרו בפיקדון. דכי כתיב קרא בפיקדון כתיב. פסוק שממנו דורש רב את הדרשה שלו נאמר בפיקדון, וכמו שאמרנו, לפי ההכרעה של הדברים, אומר רבה שדבריו של רב נאמרו באדם שקיבל שמירה לשמור על פיקדון, והוא לא קיבל על זה תשלום, הוא שומר חינם, ובסוף כשבאים לתבוע ממנו את הפיקדון הוא טוען שזה נאבד, ובסוף באים עדים ומעידים שזה נמצא אצלו וזה לא נאבד. ועל זה, כיוון שהבעלים המפקיד קיבלו שבועה, אז השומר לא צריך לשלם. רב נחמן חולק על רב. הוא סובר שכן צריך לשלם. ובכל זאת הוא הלך וניסה לתרץ קושיות שבאו להקשות על רב. יתיב רב נחמן וכאמר להשמעת. רב נחמן ישב ואמר את דעתו של רב. ששומר קיבל על עליו בחינם לשמור פיקדון, מגיע זמן הפיראון והמפקיד מגיע אליו, הוא שואל אותו, אתה יכול להחזיר לבקשה את הפיקדון? אז הוא אומר לו, הייתי מחזיר לך, אבל זה נאבד, משקר שזה נאבד, באים עדים ומעידים שזה היה אצלו, כיוון שהוא נשבע, ומדובר פה שהוא נשבע לשקר, כיוון שהוא נשבע והבעלים קיבלו את השבועה, אז השומר פטור מלשלם. כך ישב רב נחמן ואמר, אי טבעי רב אחא בר מניומי. רב אחא בר מניומי יקשה ממשנה בהמשך המסכת לדבריו של רב נחמן. המשנה אומרת שאם בעל הבית מגיע אל השומר שאצלו הוא הפקיד פיקדון, והוא שואל אותו, איכן פיקדוני? אמר לי, עונה לו, שומר, עבד. זה נקרא בשלוש מילים, טוען טענת עבד. אז המפקיד אומר לו, אתה מוכן להישבע? משביעך אני, אני משביע אותך. והוא אומר, אמן, שזה הכוונה שהוא נשבע, זה נקרא שהוא נשבע. והעדים מעידים אותו שאכלו. באים עדים ומעידים שהשומר אכל את הפיקדון. אז מכיוון שהוא נשבע לשקר, בטוען טענת עבד, הוא לא משלם כפל. בדרך כלל גנב, אנחנו מדברים פה כל הזמן בפרק הגוזל עצים על גזלן, שגזלן הוא לוקח חפץ מהבעלים כשהבעלים רואים אותו. הוא לא מסתתר, הוא לא מתחבא מאנשים. אבל אדם שהוא גונב, הכוונה שהוא מסתתר מאנשים. אז כשתופסים אותו בבית דין שדנים דיני כנסות, הוא חייב לשלם כפל. זה בגנב עצמו. גם בטוען טענת גנב. שומר שקיבל פיקדון לשמור, בא אליו הבעלים, תחזיר לי את הפיקדון. אם השומר טוען, כן, אל תשאל מה קרה, גנב בא וגנב את הפיקדון, ובסוף מתברר שהוא שיקר, הוא טוען טענת גנב, הוא גם חייב כפל. שומר, הוא לא גנב, הוא שומר, רק הוא טוען טענת גנב, הוא חייב כפל. אבל כאן שהוא טען טענת עבד, הוא טוען שהפיקדון נאבד, הוא לא משלם כפל, אלא משלם את הקרן. זה כשעדים באו והעידו שהוא אכל את הפיקדון. ואם הוא הודה מעצמו, אז זה כמו כל אדם שנשבע לשקר והודה, שהוא משלם קרן ותוספת חומש ואשם. בכל אופן רואים כאן שגם אחרי שהוא נשבע, דובר פה הרי שהוא נשבע, והוא נשבע עוד שזה נאבד. בכל זאת, אף על פי שלקח בעליו את השבועה הזאת, הוא צריך לשלם, משלם קרן וחומש ואשם. אם כן, רואים מכאן שגם אחרי שהוא נשבע, משלם את הקרן אפילו על ידי עדים ולא כמו דבריו של רב. אמר לי רב נחמן, כאן לא מדובר שהוא נשבע. אבל כתוב מפורש שהוא נשבע. אך במאי עסקינן כגון נשבע, אבל לא לפי הלכות שבועה. כי הוא נשבע מחוץ לבית דין. ומה שרב אומר ולקח בעליו ולא ישלם, שברגע שהבעלים קיבלו את השבועה של השומר, אז אם אחר כך יתברר שהוא שיקר, הוא לא צריך לשלם, זה נאמר כשהוא נשבע לפי ההלכות של שבועה בבית הדין. שזה פותר אותו מלשלם. בגלל שהוא נשבע בבית הדין. אמר לי, אז רב אחא הוסיף ושאל, אי אחי, אם נאמר פה שהוא נשבע מחוץ לבית דין, אי מסייפה, תאמר לי את המשך המשנה. בטוען טענת נגנב, טוען טענת גניבה. קודם דיברנו על טוען טענת עבד, שהשומר טוען שזה נאבד לו. פה מדובר, אותו מקרה רק הוא טוען שזה נגנב ממנו. שאז אם עדים מעידים שהוא עצמו אכל, אז הוא נקרא טוען טענת גנב שמשלם כפל. חן פקדוני, אומר לו נגנב, משביעך אני, ואמר אמן, והעדים מעידים אותו שגנבו, בעצמו משלם תשלומי כפל. ואם הודה בעצמו, אז כמו כל אחד שנשבע לשקר והודה, משלם קרן וחומש ואשם. וכאן כתוב שהוא חייב כפל. מי לא גנב, אלא טוען טענת גנב. וההלכה היא, שטוען טענת גנב בשביל להתחייב כפל, הוא חייב להישבע. גם לטעון שזה נגנב ממנו וגם להישבע שזה נגנב ממנו. אם הוא גנב בעצמו, יש כלל שגנב משלם תשלומי כפל, אם תופסים אותו הוא משלם כפל. אבל בטוען טענת גנב, רק אם נשבע לשקר הוא חייב כפל. ויסלק הדעת, אך אם יעלה בדעתך שהמשנה מדברת כשנשבע חוץ לבית דין, אז זה לא נקרא שבועה. אז מי יקרא כפל? וכי בטוען טענת גנב כזה, אם עדים מעידים שהוא אכלו, הוא ישלם תשלומי כפל? ומזה שאנחנו רואים שהוא משלם כפל, משמע שהוא נשבע בבית הדין, אז אם כן קשה על דבריו של רב שרואים בטוען טענת עבד, שלפי המסקנה על זה נאמרו דבריו של רב, שזה המשנה הראשונה שהבאנו כאן, שאף על פי שהבעלים קיבלו את השבועה שלו, של השומר, ולקח בעליו, ובכל זאת הוא צריך לשלם. אמר לי רב נחמן, אני יכול לתרץ לך תירוץ דחוק, יחיל נא לשנוי אלך, שהמשנה הראשונה בטוען טענת עבד, מדובר שהוא נשבע חוץ לבית דין, ואין לזה שם של שבועה לעניין הדיני שבועה שאנחנו מדברים עליהם. והמשנה השנייה, סייפה, בטוען טענת גנב, מדובר שנשבע בבית הדין, שיש לזה כן דיני שבועה. מי הוא? מכל מקום. שינוי הדחיקה, זה נקרא תירוץ דחוק, ואני לא רוצה לתרץ לך כזה תירוץ דחוק, לא משנין לך, אלא אני אתרץ לך תירוץ אחר. אידי ואידי, גם המשנה הראשונה וגם השנייה, מדברות שניהם שהוא נשבע בבית דין. השאלה היא, למה הוא נשבע בבית הדין? מי השביע אותו, את אותו שומר? ולא קשיה, במשנה הראשונה, בטוען טענת עבד, כאן מדובר במקרה שהוא קפץ ונשבע לפני שבית דין השביעו אותו. לא בית דין חייבו אותו שבועה. ומה שרב אמר, כיוון שהבעלים קיבלו שבועה, אינם צריכים לשלם, מדובר כשהדיינים השביעו אותו, שבית דין השביעו אותו. וכאן, במשנה השנייה, לעניין טוען טענת גנב מדובר, במקרה שהדיינים ישביעו אותו, ולכן הוא חייב כפל, בשלא קפץ ונשבע בלי שהדיינים ישביעו אותו. אז אם כן, רב נחמן הסביר והעמיד היטב את המשניות שיתאימו עם דברי רב. אמר לי רמי בר חמה לרב נחמן, מכדי, הרי, דרב לא סביר לך, אתה הרי חולק על רב. משקוני נפשך דרב, למה לך? מה אתה צריך למשכן את עצמך ולעמוד במקומו כדי לתרץ את הקושיות שמקשים עליו מהמשנה? אמר לי רב נחמן, לפרוש אלי דרב, אני רוצה לפרש את המשנה לפי דבריו של רב. דרב, אחי מתרץ לי למתניתין, שרב יכול לתרץ את המשנה בצורה הזאת. אבל בכל זאת, באמת, כאן הגמרא מביאה שרב נחמן חולק על רב. לפי דעת רב, ברגע שמגיע המפקיד אל השומר ומבקש ממנו תחזיר את הפיקדון, והשומר אומר זה נאבד, אומר לו המפקיד אתה מוכן להישבע, והוא נשבע, והמפקיד לקח בעליו, לקח את השבועה, אז מעכשיו והלאה אפילו אם יבואו עדים ויעידו שהשומר אכל את הפיקדון, לא ישלם. זה דעת רב. רב נחמן סובר שהוא כן יצטרך לשלם. נשאלת השאלה, איך הוא יסביר את הפסוק הזה ולקח בעליו ולא ישלם? והרי רב קרקה אמר, הוא הביא את הפסוק. אמרי, תרצו לתרץ? אמרו לתרץ. את הפסוק הזה קרא, רב נחמן ידרוש, לכל הנשבעים שבתורה יש כלל. תמיד כשמחייבים מישהו שבועה, נשבעים ולא משלמים מודעתה. הנתבע שרוצים לחייב אותו לשלם, הוא נשבע ונהיה פטור. ולא התובע שרוצה לחייב, נשבע ומקבל. ולכן הפסוק אומר, ולקח בעליו, שמבעלים לוקחים את השבועה, דהיינו שהנתבע נשבע להיפטר, והתובע קיבל את השבועה, לא ישלם, הנתבע פטור מלשלם. ולומדים מכאן, מי שעליו היה לשלם, הוא זה שנשבע. מכל מקום, רב אומר את החידוש שברגע שתובעים את השומר שיחזיר את הפיקדון והוא טוען ונשבע שזה נאבד, ואחר כך עדים מעידים שהוא עצמו אכל את הפיקדון, מכיוון שהוא נשבע הוא יהיה פטור מלשלם אותו שומר. מטיב רבה מנונה, יש לי קושייה ממשנה. אחד שתבעו אותו שישלם, והשביעו עליו 5 פעמים על אותו ממון. בין אם הוא נשבע בפני בית דין, ובין אם הוא נשבע שלא בפני בית דין, וכפר עליו בכל השבועות, הוא נשבע 5 פעמים שהוא לא צריך לשלם וכולי, והוא הודה אחר כך שהוא שיקר בכל 5 פעמים, הוא חייב תשלומי חומש ואשם על כל אחת ואחת מ5 שבועות. ואמר רבי שמעון, מה הטעם? למה הוא חייב עוד פעם אחרי שהוא כבר נשבע פעם אחת? למה על כל שבוע הוא חייב? הרי בזה שהוא נשבע פעם אחת, הוא כבר נהיה פטור מלשלם. אז זה שהוא נשבע פעם שנייה זה כבר לא שבועת כפירת ממון, כי הוא כבר ממילא לא יצטרך לשלם את הממון הזה. אומר רבי שמעון, הואיל והוא היה יכול לחזור ולהודות אחרי שהוא נשבע שבועה הראשונה, ולהודות שהוא שיקר, ואם הוא היה מודה, ואחר כך הוא היה כופר פעם נוספת ונשבע, נמצא שהשבועה השנייה הייתה פותרת אותו פעם נוספת, ולכן זה נקרא כפירת ממון, והוא יהיה חייב. והכה כאן לא תוכל לתרץ שהנתבע נשבע לפני שהדיינים חייבו אותו. והוא קפץ ונשבע, לא מצית אמרת, כי הרי השביע עליו קטני, משמע שהשביעו אותו על ידי בית דין. ואתה גם לא יכול לומר שהשביעו אותו חוץ לבית דין, גם זה לא מצית אמרת, כי הרי בין בפני בית דין, בין שלא בפני דין קטני, זאת אומרת כתוב כאן גם מקרה שזה היה בפני בית דין. ורואים במשנה שאף על פי שהוא כפר בממון ונשבע, הוא יכול לחזור ולהתחייב כשהוא מודה ששיקר, ולא כמו שאמר רב, שכיוון שקיבלו הבעלים שבועה, שוב אין משלם ממון. מתרץ את הגמרא, רב אמנונה, שהוא מוטיב לה, הוא בעצמו מתרץ, מפרק לה, לצדדים קטני. מה שכתוב במשנה, השביע עליו, לא מדברים שהוא השביע אותו בכל האופנים שכתובים, אלא מחלקים את המשנה לשניים. השביע עליו, הכוונה שבית דין חייבו אותו שבועה, אבל השביעו אותו חוץ לבית דין. ומה שכתוב בין, וזה מה שכתוב שלא בפני בית דין, ומה שכתוב בבית דין, מדובר שהוא קפץ ונשבע בלי שבית דין חייבו אותו. אז אם כן, אפשר לתרץ את המשנה הזאת, שבבית דין הוא קפץ ונשבע, ומחוץ לבית דין, שם בית דין השביעו אותו. מביאה הגמרא כעת, קושייה שרב המקשה, וממנה הוא מוכיח את דעתו בדברי רב שנאמרו רק בטוען טענת עבד, כמו שאמרנו מיד בתחילת הדברים, בדברי רב, שמה שאמרנו, שהמפקיד מבקש את הפיקדון מהשומר, והשומר מכחיש, מדובר שהוא טוען, זה נאבד ממני, והוא נשבע לשקר, ובאים מעידים ומעידים שהוא בעצמו אכל את הפיקדון, על זה, כיוון שלקח בעליו את השבועה, לא ישלם. רב המוכיח את זה מהברייתא הזאת. מטיב רב, בעל הבית שהיה שומר חינם, פה לא מדובר על הבעלים המפקיד, אלא הבעלים הכוונה שהוא השומר, שטען טענת גנב בפיקדון, שכשתובעים אותו תחזיר בקשת הפיקדון, הוא אומר זה נגנב, ונשבע על זה והודה ששיקר, ובאו עדים והעידו שהפיקדון נמצא אצלו, אם עד שלא באו עדים, אם הוא הודה לפני שבאו עדים, אז יש לו דין של אדם, שנשבע על כפירת ממון והודה, שמשלם קרן וחומש ואשם. ואם תשאל למה הוא לא משלם כפל, הרי הוא טוען טענת גנב, כיוון שכפל זה כנס, והמודה בכנס פטור, הוא הרי הודה, לפני שבאו עדים. ואם משבאו עדים הוא הודה, אז זה לא נקרא הודעה, אלא העדים מחייבים אותו, אז הוא משלם תשלומי כפל ואשם. והכה, כאן אי אפשר לתרץ שהוא נשבע חוץ לבית דין, או שהוא קפץ ונשבע בעצמו בבית דין. לא מצית אמרת, כי הרי כתוב כאן שהוא משלם כפל. מי? לא גנב, אלא טוען טענת גנב. טוען טענת גנב, שומר שטוען שנגנב ממנו הפיקדון, בשביל לשלם כפל חייב להיות שהוא נשבע בבית דין, שבית דין השביעו אותו. כי הרי, ואם כפל קטני משמע שהוא נשבע שבועה בבית דין. ובכל זאת כתוב שאפילו אם באו עדים, אחרי שהשומר חינם נשבע נגנבה, שהפיקדון נגנב ממנו, באו עדים ומעידים שהוא אכל את הפיקדון, כתוב כאן שהוא משלם. אלא אומר רבא, דבריו של רב נאמרו קודם כל במקרה שבאו עדים ומעידים שהוא השומר אכל את הפיקדון, ולא שהוא הודה מעצמו. כל הודה מעצמו, אפילו אם זה טוען טענת עבד, הוא יצטרך לשלם, אף הפי שהוא נשבע. לא שנה טוען טענת עבד, ולא שנה טוען טענת גנב. לא אמר רב שבגלל שהוא נשבע ולקח בעליו את השבועה, הוא לא ישלם. דאכתיב, כתוב, באדם שגזל גזל הגר, וכפר בגזלה, והתוודה, הוא הודה, כתוב שם דבאי שלומי קרן וחומש. כתוב שם מפורש שהוא צריך לשלם. אז אם כן, רואים במקרה שהוא הודה, שבכל מקרה, אפילו אם הוא נשבע והודה, הוא יהיה חייב לשלם. דבריו של רב נאמרו דווקא כשנודע לנו שהוא אכל את הפיקדון על ידי עדים, לא על ידי שהוא הודה. וגם זה דווקא בטוען טענת עבד. אם הוא טוען טענת גנב ובאו עדים שהפיקדון אצלו, נמי לא אמר רב שהשבועה פותרת אותו לגמרי. דאכתיב, על אופן כזה בתורה שהוא משלם תשלומי כפל. כי כאמר, האופן היחיד שרב אמר את דבריו, וכמו שכבר אמרנו ביד בתחילת הדברים, מתי על ידי שהוא נשבע, הוא יהיה אחר כך פטור מלשלם, אפילו אם באו עדים שהוא אכל בעצמו את הפיקדון, כגון שומר חינם שטוען טענת עבד. הוא טוען שהפיקדון נאבד ממנו, לא נגנב, נאבד ממנו. והוא נשבע, והוא לא הודע מעצמו, כי מה הם הודע בעצמו, הוא כן היה משלם, אלא באו עדים שהפיקדון אצלו, שעל זה נאמר ולקח בעליו, שהשבועה פטרה אותו, לא ישלם, הוא פטור מלשלם. על פי הדברים שכעת חידש רבה, שדבריו של רב נאמרו דווקא בטוען טענת עבד, ובאו עדים שהוא אכל את הפיקדון. אבל אם הוא הודה, לא נאמרו דבריו של רב שבגלל שהבעלים המפקיד קיבל את השבועה, אז השומר לא יצטרך לשלם. אם כן, נלמד את הקושייה שהקשה רב אמנונה מקודם, מהמשנה, שאחד השביע את חברו 5 פעמים, והוא 5 פעמים נשבע וכפר את הממון שבאים לחייב אותו, ואחר כך הוא הודע, הוא יהיה חייב חומש ואשם על כל אחד מה5 פעמים שהוא נשבע. ואומר רבי שמעון, למה? כי הוא היה יכול לחזור ולהודות אחרי כל אחת מהשבועות שהוא נשבע, ואז הוא היה מתחייב ממון, ואם כן, כשהוא היה נשבע שוב, הוא היה כופר ממון, פותר את עצמו עם השבועה מממון. אם רב לא דיבר במקרה שהוא הודה, מה בכלל הקושייה, מה בכלל הקושייה עליו מהמשנה הזאת? הרי כאן מדובר שהוא הודה, ולכן הוא חייב לשלם. ורב אמר את דבריו במקרה שבאו עדים וחייבו אותו. ולכן אומרת הגמרא, הלך אזל רב גמדה ואמרה לשמעתה כמי דרב אשי. אמר את השמועה הזאת לפני רב אשי, את המסקנה של רבה. שלא מדובר כשהשומר הודה בעצמו שהוא אכל את הפיקדון. אמר לרב אשי, אשתה, כעת, רב אמנונה שהקשה מהמשנה, הוא הרי תלמידו של רב. כמו שמובא בסנהדרין דף י"ז, שתמיד כשאומרים אמרי בי רב, הכוונה לרב אמנונה. תלמיד מאוד מאוד גדול מתלמידיו הגדולים של רב. וידע דאמר רב בהודעה, אם זה נכון שרב דיבר, רק אם באו עדים הוא לא היה מקשה, אם הוא יקשה, משמע לכאורה שהוא יודע שרב דיבר את דבריו גם במקרה של השומר, הודה אחרי השבועה שלו שהוא נשבע לשקר. וכמה טיב הודה, ולכן הוא יקשה מיועיל ויכול לחזור ולהודות, שאמר רבי שמעון לבאר למה הוא חייב כשהוא הודה על כל אחד מה5 פעמים שהוא נשבע. ואתה, שאתה לא תלמיד שלו, אתה בא להגיד מה דעתו? אתה אמרת שבהודה לא כאמר רב? אמר לרב אחא, סבא לרב אשי, באמת כמו דבריו של רב, והדבריו של רב נאמרו דווקא במקרה שבאו עדים שהשומר אכל את הפיקדון. ורב אמנונה גם ידע את זה. רב אמנונה ידע שלפי דעת רב, אם השומר הודה שהוא נשבע לשקר, הוא יהיה חייב לשלם. ומה שרב אמנונה הקשה, מיועיל ויכול לחזור ולהודות, אני אסביר לך מה הוא הקשה. הכי קקש ילי. המשנה אומרת שאחד שבאים לחייב אותו כסף, והוא נשבע פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, פעם רביעית, פעם חמישית, חמש פעמים. ואחר כך הוא מודה שהוא נשבע לשקר. חייב חומש ואשם, חמש פעמים. אומר רבי שמעון, למה? כי הוא היה יכול להודות אחרי השבועה הראשונה שהוא נשבע לשקר, ואם כן, הוא היה חייב לשלם, והשבועה השנייה שהוא נשבע אחר כך, שהוא לא חייב, פותר, השבועה פותרת אותו מהתשלום. אז זה שבועה שהוא כופר איתה, והוא פותר את עצמו איתה מלשלם ממון. הוא היה יכול לפתור את עצמו עם השבועה הזאת מלשלם ממון. שים לב, עומק על גבי עומק. אם אמרת בשלמה, אם היינו אומרים, שכשהוא נשבע בפעם הראשונה, כי אתו עדים מחייב, אם יבואו אחר כך עדים שמעידים שהוא חייב את הכסף הזה, ולפי דברי רב הוא פטור, כי הרי ולקח בעליו, כיוון שהתובע קיבל שבועה, אז אם באו עדים לא ישלם. אבל אם נאמר שכן היה צריך לשלם, אם כן נמצא שכשהוא נשבע אחר כך עוד פעם, זאת אומרת, עצם זה שאם עדים היו באים ומעידים אחרי השבועה הראשונה שהוא כן חייב, אם הוא היה זה היה מחייב אותו לשלם, אז השבועה הבאה זה שבועה שהוא כופר על ידה ממון, הוא פותר את עצמו על ידה מממון. עמתו לאחי, לכן מחייבים על קורבן שבועה בטרייתא, מחייבים אותו קורבן על השבועה השנייה ועל השלישית ועל הרביעית ועל החמישית. הואיל ויכול לחזור ולהודות בין אחת לשנייה. לכן, כל אחת מהם נקראת שבועת כפירת ממון. כי אם היו עדים באים, הם היו מחייבים אותו, והוא היה יכול להודות, במקום זה הוא נשבע, אז הוא בעצם פותר את עצמו עם השבועה, מאם העדים היו באים ומחייבים אותו, שאולי היה צריך לשלם. אלא אם אמרת שאחרי שהוא נשבע בפעם הראשונה, כי אתו עדים פטור. ברגע שבאדם נשבע על כפירה שהוא כופר ממון, והבעלים קיבלו את השבועה, אז אם אחר כך יבוא עדים הוא יהיה פטור מלשלם. מי כמידי, וכי יש דבר כזה, דילו אתי סהדי ומסהדי בי, אם יבואו עדים ועידו בו יהיה פטור, וענן ניקום ונחייבי קורבן השבועה, הועיל ויכול לחזור ולהודות, אנחנו נקום ונחייב אותו, למה? כי אם הוא היה מודה, הוא היה משלם. השתמיעת לא הודי, כעת הוא הרי לא הודה בין שבועה לשבועה, נמצא שכשהוא כפר פעם שנייה, שלישית, רביעית וחמישית עם השבועה, הוא בסך הכל כפר על דברים שהוא היה יכול להודות והוא לא מודה, אבל זה לא נקרא כפירת ממון, כי זה לא ממון שאפשר להוציא אותו בעדים. וזה הנקודה. אם כשיבואו עדים, אחרי שהוא נשבע פעם ראשונה, הם מוציאים ממנו את הממון אף על פי שהוא נשבע, אז כשהוא אחר כך נשבע פעם נוספת, השבועה הזאת הוא רוצה לקפור ממון, שאפשר להוציא ממנו בעדים. אבל אם השבועה נוספת באה בסך הכל לפתור אותו מממון כזה שאפשר להוציא ממנו על ידי הודעה שהוא יודע, זה נקרא כפירת דברים באלמה. ודבר כזה, זה לא נחשב כפירת ממון. מביאה הגמרא רשימת מאמרים שאמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן. דבר ראשון, התורה אומרת, כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור. אז אם השומר שנתנו את הכסף או הכלים לשמור ומדובר פה שהוא פטור בגניבה ואבידה, כי הוא לא קיבל תשלום על השמירה, הוא שומר חינם. אם הוא טוען שהפיקדון נגנב, ובסוף, אחרי שהוא נשבע, לא יימצא הגנב. מה הכוונה? דורשת הגמרא בפרק מרובה, לא יימצא כמו שהשומר אמר, אלא הוא בעצמו הגנב, אומרת התורה בסוף, ישלם שניים לרעהו, טוען טענת גנב בפיקדון, חייב תשלומי כפל. הוא משלם תשלומי כפל. מחדש רבי יוחנן, שאם השומר קיבל פיקדון שור או כבש, שא, והוא טבח או מחר, שהתורה אומרת על גנב, שגנב שור וטבח או מחר שמשלם חמישה בקר תחת השור פי חמש, ואם זה היה כבש, שא, שהוא טבח או מחר, אותו גנב משלם ארבע צון תחת השא, פי ארבע. מחדש רבי יוחנן, שגם טוען טענת גנב, שומר שטוען שהשור או השא נגנב ממנו, ובסוף נמצא שהוא בעצמו טבח או מחר, משלם תשלומי ארבעה וחמישה. מאיפה הוא לומד את זה? מגנב. הואיל וגנב משלם תשלומי כפל. אדם שגנב, תופסים אותו, בבית דין שדן מדיני כנסות, הוא חייב כפל. וטוען טענת גנב גם כן. אם הוא נשבע, טוען טענת גנב זה לא סתם שתופסים אותו, אלא הוא שומר שטוען שנגנב הפיקדון, והוא נשבע שזה נגנב. ובסוף מתברר שהוא שיקר, הוא גם כן משלם תשלומי כפל בשבוע. אז מה הגנב שהוא משלם כפל? אם הוא טווח או מחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה, אף טוען טענת גנב ופיקדון מחדש רבי יוחנן, שכשהוא משלם, כיוון שהוא משלם תשלומי כפל, אם הוא טווח או מחר משלם תשלומי ארבעה וחמישה. אם אתה לומד, מכיוון ששניהם דומים, גנב וטוען טענת גנב, יש לי אפשרות לדחות, מה לגנב שכן משלם תשלומי כפל שלו בשבוע? עצם זה שתפסו אותו שהוא גנב, משלם כפל. אבל תאמר, בטוען טענת גנב, שומר שטוען שהפיקדון נגנב ממנו, שאין משלם תשלומי כפל, אלא במקרה שהוא נשבע שבועה שהפיקדון נגנב ממנו. אז אם כן, הוא יותר קל, כי בלי שבועה הוא לא משלם כפל. אז אם כן, איך אתה מדמה אחד לשני? האמרי, לא לומדים את זה מזה שהם דומים במה מצינו, אלא לומדים את זה לפי דעה אחת מהקשה, מהקש היא, ואין מישיבים מה לקשה, לפי איזה דעה זה הקש. הניחא, לפי המאן דאמר, בפרק מרובה, דף סמך ג', שסובר שהפסוק של גנב שמשלם כפל, והפסוק של שומר חינם שטוען טענת גנב שמשלם כפל, הם באמת סמוכים אחד עד השני. שהתורה אומרת, כמו שכבר התחלנו והזכרנו, כי ייתן איש אל רעהו, המפקיד נותן לשומר כסף או כלים לשמור. אז כתוב שם פסוק אחד, וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שניים. אז מה פירוש כאן, אם ימצא הגנב? אז יש דעה אחת שסוברת, שזה מדבר על גנב עצמו. אם ימצא הגנב, הגנב עצמו משלם שניים. אם כן, הפסוק הבא, אם לא ימצא הגנב, שזה לפי כל הדעות מדבר, אם לא ימצא כמו שאמר השומר, והוא טען שהפיקדון נגנב ממנו, אלא הוא בעצמו גנבו, אם לא ימצא כמו שאמר, אלא הוא בעצמו הגנב, אז כתוב שם בהמשך, שאחרי שהוא נשבע, ישלם שניים לרעהו, שהוא חייב כפל, טוען טענת גנב, חייב כפל. אז לפי הדעה הזאת, כיוון ששני הפסוקים סמוכים, הפסוק אחד מדבר בגנב עצמו, ופסוק אחד מדבר בטוען טענת גנב שפיר, יש שקש, לפי המנדה אמר שחולק, והוא סובר שכל הפסוקים שנאמרו בשומר חינם, מדברים בטוען טענת גנב, אי אם ימצא הגנב, הפסוק הראשון, ואם לא ימצא הגנב, הפסוק השני, תרוויו, שניהם מדברים בטוען טענת גנב, ואחד בא למעט שאם הוא טען שזה נאבד, אז אין לו את הדין הזה של תשלומי כפל. אבל מכל מקום, לפי דעתו, מניין לומדים גנב עצמו שמשלם כפל, מכמה פסוקים קודם שם, שהם לא, אין הקש ביניהם לבין טוען טענת גנב. אז מה יקלה מימר? מניין לומד רבי יוחנן להשוות בין גנב לבין טוען טענת גנב, שגם טוען טענת גנב יהיה חייב לשלם תשלומי ארבעה וחמישה. רצת גמר, המרי, לפי דעתו, לומדים את זה מריבוי של האות ה', שהיה יכול להיות כתוב עם ממצא גנב, וכתוב הגנב, זה בא לרבות שגם טוען טענת גנב, יש לו את כל דיני גניבה, וגם חיוב תשלומי ארבעה וחמישה. מכל מקום, דעתו של רבי יוחנן, שטוען טענת גנב, חייב בתשלומי ארבעה וחמישה. ואותו רבי חייא בר אבא, שאמר את ההלכה בשם רבי יוחנן, הוא מקשה עליו קושייה. הייתי ורבי חייא בר אבא לרבי יוחנן. המפקיד שואל את השומר החינם, איכן שורי? הפקדתי אצלך שור, איכן השור? אומר לו, השומר נגנב. אני שר הכל שומר חינם, אני פטור מגניבה. אתה מוכן להישבע? משביעך אני. ואמר, אמן, שזה נקרא שהוא נשבע. טוען טענת גנב. והעדים מעידים אותו שהוא, השומר עצמו, אכל את השור. אז הוא משלם, מה? תשלומי כפל. למה? איך הוא אכל את השור? היה צריך לשחוט. וזה שור, טביחה, ארבעה וחמישה. ואחד אי אפשר לכזית בשר, לאכול כזית בשר בלא שחיטה. וקטן הם משלם רק תשלומי כפל. תשלומי כפל אין, ואיפה תשלומי ארבעה וחמישה? זה לא כתוב שהוא משלם. תרצת גמר כמה תירוצים. תירוץ ראשון נחה במאה הסקינן, כגון שהחלון נבלה. השחיטה לא הייתה קשרה, זה היה שחיטת נבלה, לכן לא חייבים תשלומי ארבעה וחמישה. שואלת הגמרא, למה אתה מתרץ את התירוץ הזה? ולישנלי, תתרץ כגון שהחלות טרפה. לא שהשחיטה לא הייתה קשרה, אלא שהשור הזה נמצא בסוף שהיה לו איזה מום, שלכן הוא לא יכול להתקיים ולחיות, ולכן הוא טרפה. עונה הגמרא, במסקנה, הגמרא מתרצת שבאמת אפשר לתרץ גם את התירוץ הזה. לא פה שהחלות טרפה באמת. אבל אם אתה תרצה לדייק דווקא נבלה ולא טרפה, נאמר שזה כמו רבי מאיר דאמר, שאפילו שהשחיטה שאינה ראויה לאכילה, כיוון שנשחטה כהלכתה, שמה שחיטה, וחייבים עליה תשלומי ארבעה וחמישה. אבל כאן כשזה הייתה נבלה, השחיטה עצמה לא הייתה שחיטה, לא היה לזה שם של שחיטה, ולכן הוא לא יהיה חייב תשלומי ארבעה וחמישה. שואלת הגמרא, ולי שני לי, שיתרצו לו לרבי יוחנן, שמדובר כאן, ששחטו פרה, ומצאו עגל במאה, ודורשים מכל בבהמה תאכלו, שמה שבתוך הבהמה מותר לאכול בלי שחיטה, ומשם לומדים על בן פקועה. דיינו, שכשמוצאים בתוך הפרה עגל במאה אמו, מותר לאכול אותו בלי שחיטה. ואם כן, יכול להיות שזה העגל שהשומר אכל ממנו, ולכן הוא לא שחט, לא היה כאן טביחה, ולכן הוא פטור מארבעה וחמישה. אז האמת היא שאפשר באמת לתרץ אם מדובר ככה, רק זה שלא תירצנו את זה, אפשר לומר שזה כמו דעת רבי מאיר דאמר, בן פקועה, כן טעון שישחטו אותו שחיטה. שואלת הגמרא, עדיין ולישנלי אפשר לתרץ, כגון שעמד בדין לפני ששחט ואכל, והוא טען נגנב ונשבע, ובאו עדים והעידו שהוא בעצמו גנב, ובדין חייבו אותו בלשון כזאת שהם אמרו לו, צטן לו קרן וכפל, אם כן כבר היה פסק דין, ואחר כך הוא שחט ואכל, ועל שחיטה כזאת לא חייבים תשלומי ארבעה וחמישה. דאמר רבה, אם בדין פסקו, צטן לו, אפילו שאחר כך הוא טבח ומחר, פטור מארבעה וחמישה. מה איתם, מה איתם? כיוון דפסקי למילטי. כיוון שבדין כבר פסקו את הדבר שהוא חייב להחזיר את השור, אז אם כן, זה כבר לא נקרא גנב. אם הוא לוקח הלאה את השור וממשיך עם הגניבה שלו. כי כעת זה כבר דבר שכולם יודעים ממנו. והבדל בין גנב לגזלן, שגנב זה אחד שמסתתר מאנשים, וגזלן זה אחד שלא מסתתר מאנשים, וכאן הוא נחשב גזלן. אם הוא טבח ומחר רבי גזלן, וגזלן לא משלם תשלומי ארבעה וחמישה. אבל אם בדין רק אמרו לו, חייב אתה ליתן לו. זה ההלכה שאתה חייב, אבל אם לא פסקו גזר דין, פסק דין, ואם אז הוא טבח ומחר, הוא יהיה עדיין חייב תשלומי ארבעה וחמישה. כי זה עדיין נקרא גנב. כל כמה מיתמה כל כמה דלו פסיקה למילתא, כל זמן שלא היה כאן גמר פסק דין, הקטי גנבו, עדיין כשהוא משאיר אצלו וממשיך עם הגניבה הראשונה, הוא נחשב גנב, הוא חייב תשלומי 4 ו-5 אם הוא טבח ומחר. ואם כן, מזה שרבי יוחנן לא תירץ, שמדובר כאן שאמרו לו, צא, תן לו, נוכיח, שהוא לא סבר כמו רבה, נוכה הגמרה, אמרי, ולשיטתך שאתה רוצה להוכיח שרבי יוחנן לא סבר כמו רבה, לתעמיך, הרי רבי יוחנן היה יכול לתרץ באופן שכולם מודים, לשני לי, הוא היה יכול לתרץ במקרה שהיה כאן שני גנבים, היה פה שותף בגניבה, שהשותף שחט, טבח את השור שלא מדעת השותף השני, חברו, שאז אינו חייב ותשלומי 4 ו-5, כי כתוב 5 בקר תחת השור, ולא 5 חצאי בקר, אלא, למה רבי יוחנן לא תירץ? כי חד המטרי, או תלת הנקת, הוא לקח תירוץ אחד מתוך כמה תירוצים. אז אם כן, אי אפשר להוכיח מרבי יוחנן, בכל האופנים ששאלנו, שהוא יסבור ששם יהיה תשלומי 4 ו-5, כי יכול להיות שהוא באמת סובר בכל האופנים שהזכרנו שלא יהיה תשלומי 4 ו-5, רק הוא לקח דוגמה אחת ותירץ אותה. ואמר רבי חייא בר אבא מאמר נוסף בשם רבי יוחנן. אדם הלך בדרך והוא מוצא שור או עשה נידחים, אבודים. הלך, אסף את השור או עשה אל ביתו, הכריז שהוא מצא אבידה, ומגיע בעל האבידה, נותן סימנים ורוצה שייתן לו את השור או עשה. אומר לו המוצא, נכון, נתת סימנים טובים, השור הזה הוא באמת שלך, ואני מצאתי את השור שלך, אבל מישהו בא וגנב לי אותו. הוא טוען טענת גנב באבידה, ובאים עדים ומעידים שהשור אצלו, אצל המוצא. משלם תשלומי כפל. מה הייתה, מה? מניין לומדים את זה? נכתיב לגבי טוען טענת גנב, שזה לא דווקא שומר שטוען טענת גנב, אלא על כל אבידה אשר יאמר כי הוא זה, ישלם 2 לרעהו. הייתי ואי, רבי אבא בר ממא לקשה לרבי חייא בר אבא. שם בטוען טענת גנב כתוב כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור. דורשים איש פרט לקטן. אם המפקיד שנותן את הפיקדון לשומר הוא קטן, אין נתינת קטן כלום. לא נשבעים על התביעה שהוא תובע אחר כך את הפיקדון, ולא מתחייבים כפל על התביעה שלו. ואין לי אלא כשנתנו כשהוא קטן וטבעו כשהוא קטן. הכל היה בזמן קטנותו של המפקיד. אבל אם רק נתנו כשהוא קטן וכשהוא בא לתבוע, טבעו כשהוא גדול, מניין שאנחנו לא נדרוש כי ייתן איש אל רעהו, הכוונה שהוא כעת איש, כי ייתן מישהו שהוא כעת איש אל רעהו, אף על פי שכשהוא נתן הוא היה קטן, אם כעת בזמן התביעה הוא איש. דיינו כבר מעל גיל 13 שנה ויום אחד, אולי נאמר שכן מתחייבים שבועה על ידי התביעה שלו ומתחייבים כפל. תלמוד לומר בהמשך, עד האלוקים, עד הדיינים יבוא דבר שניהם. דורשים מזה, יבוא התביעה שבאה לבית דין, דבר שניהם זה הנתינה, עד האלוקים יבוא דבר שניהם, עד שתהיה נתינה ותביעה שווים כאחד, עושים מקש בין הנתינה לתביעה. זאת אומרת, שבשניהם צריך שהוא יהיה איש, גם בזמן שהוא נתן וגם בזמן שהוא תובע אותו לשלם. ואם איתה, אם נכונים דבריו של רבי יוחנן, שמוצא אבידה שטוען שהאבידה נגנבה, משלם כפל, מה אכפת לנו שהוא נתן את הפיקדון כשהוא היה קטן? תהבינה מכה אבידה, שהמקרה הזה יהיה כמו כל אבידה, שגם שם אין נתינה. תאמר שקטן שנותן פיקדון, זה לא נקרא שהייתה כאן נתינה של פיקדון, אבל תחשיב את זה כמו אבידה, כמו שהוא מצא אבידה. ובכל זאת, כשתובעים מהמוצא, הוא משלם כפל והוא מתחייב שבועה, מתרץ את הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אמר לי רבי חייא בר אבא, הכה בברייתא במאי עסקינן, באיזה מקרה מדובר? כגון שהשומר אכלו, אכל את הפיקדון, כשהבעלים עדיין היה קטן. וכשהבעלים תובע אחרי שהוא גדול את הפיקדון, החפץ כבר לא בעולם. נמצא שבזמן שהחפץ היה בעולם לא היו בעלים בעלי טענה לאותו חפץ, כי כשהוא אכל את החפץ הבעלים עדיין היה קטן, וזה לא דומה לאבידה שבזמן שהגיע לידיו של המוצא היא כבר הבעלים נחשב כבר גדול ובר טענה. שואלת הגמרא, אבל אם השומר אכל את הפיקדון כשהבעלים היה גדול, כשהוא גדול, מה היא תאמר הכי נמי דה משלם שישלמו על התביעה שלו כפל? כיוון שבזמן שהחפץ היה בזמן הנתבע, היה ביד הנתבע, היה לחפץ הזה בעלים כבר שהוא היה גדול, שהיה איש, יחי, אם כך, הדתנה, במקום שהביתה תשנה, עד שתהיה נתינה ותביעה שווים כאחד, מה צריך שהנתינה תהיה שווה כאחד? ליתנה, עד שתהיה אכילה ותביעה שווים כאחד, שהאכילה שהוא אכל את הפיקדון, יהיה בזמן שהתובע הוא גדול, וכשהוא תובע הוא גם כן גדול, ואז באמת כן נחייב את השומר כפל, כי הרי לפי מה שאתה כעת אומר, הוא לא צריך להיות גדול בשעת הנתינה. ותרץ הגמרא אמר לי, השיב לו רבי חייא בר אבא, אתה צודק, באמת אפשר לתקן את הלשון של הברייתא, תני עד שתהי אכילה ותביעה שווים כאחד. רב אשי אמר תירוץ שני, לא דמי, הוועידה לא דומה למקרה של נתנו כשהוא קטן. על הוועידה אמרתי בשם רבי יוחנן, שמשלמים תשלומי כפל, אבל מפקיד קטן, באמת לא משלם תשלומי כפל, מה ההבדל? הוועידה כאתיה מכוח בן דעת. הוועידה היא של אחד שיש בו דעת. ולעומת זאת, כשהמפקיד הוא קטן, הפיקדון לא הגיע לו אתיה מכוח בן דעת. ולפי זה נמצא שגם כשהחפץ היה בעולם, כשהקטן שהפקיד כבר היה גדול, כיוון שהוא הפקיד את החפץ כשהוא היה קטן, לא מתחייבים שבועה על התביעה שהוא תובע, ולא מתחייבים כפל, ועד כאן דף קוף וב.